חשבתי.
זה. מושב השישי.
הרב אריאל לבריאה?
לא, הרב אריאל. הרב אומר, אל החרום. הוא מתחיל. הרב זולדה נמצא, הרב אריאל צריך להגיע.
ערב טוב. ברשות מייסד ויושב ראש הליכות עם ישראל, הרב הגאון הרב רצון הרוסי שליטה, שזוכה ומזכה ומדי שנה מוסיף נושא ומאיר בזווית נוספת את משפט התורה, ברשות הרבנים, מוריי ורבותיי, אני מתכבד לפתוח את המושב השישי שעוסק בתחום של דיני המיסים בתורה, כאשר אנחנו ננסה לגעת בעניינים מסוימים של הלכה למעשה. כשאנחנו מדברים על ענייני מיסים, אני מבקש אולי להוסיף מילה אחת קטנה. אנחנו הרבנים רגילים להגיע לאירוע לעריכת חופה למשל, ואז אתה מתחיל לשאול ולמסתכל מסביב, אתה מחפש יהודי חובש כיפה, ולשים לב שהכיפה נמצאת שם בדרך קבע, ואז אתה מחפש אותו, לצרף אותו לעדות, לבקש שהוא יהיה עד, מקווה שאין לו קרבת משפחה עם אחד מהצדדים, עם החתן או הכלה. אבל נדמה לי שאחרי יומיים של עיון היטב בדיני מיסים, כשמסתכלים ושומעים את המושגים של השותפות, של המחויבות, נדמה שמעבר לשאלה שאנחנו נשאל את האיש, שומר שבת, מניח תפילין, איש בית כנסת אני מנסה לשאול בצורה עדינה, נצטרך לקחת את העד הצידה, ורגע לפני שאבקש להחתים אותו על עדות בכתובה, ורגע לפני שאבקש להקים בית בישראל על סמך שני עדים כשרים, אצטרך לשאול אותו בצד, תגיד את האמת, לא העלמת מס, אתה בסדר, אין לך שום בעיה, אתה משלם את מיסיך ולא חלילה, גוזל מקופת הציבור, כי אז אנחנו ניגשים לשאלה הלכתית קשה, האם ניתן יהיה לסמוך על עדותו. כדאי יהיה לשים לב לדבר הזה, כי אחרי יומיים של לימוד והעמקה והדגשה לחשיבותם של דיני המיסים על פי התורה, כדאי יהיה גם לקחת את הנתונים הללו ולהשתמש בהם וממילא לתת בהם את הדגש הנכון, כדי לדעת ולשים לב שכל אדם ואדם שומר ומתנהג ברכושו בדרך הראויה על פי התורה. אני מתכבד להזמין את הרב רונאל אהרון, יושב ראש לשכת הטוענים הרבניים וחבר בית הדין לממונות בנתיבות, שיעסוק בשאלה הפשוטה ויעסוק בנקודה הזו על פי הכתוב, יעסוק בשאלה של אדם שפרם מס בעבור חברו שלא בידיעתו, לא בידיעת חברו ולא בידיעת הפורע. הרב, בבקשה.
ברשות מורנו הרב הגאון, הרב רצון הרוסי שליטה, נשיא הכנס, רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, יש אנשים, מוריי ורבותיי, שרואים את הרב כאן פעם בשנה, נפגשים עם הרב במשך 3 ימים, רואים את הפעילות הענפה בכנס הליכות עם ישראל, בכנס האדיר העולמי הזה. אבל יש אנשים, וברוך השם אנשים רבים, שגם פוגשים את הרב במשך כל השנה כולה, ורואים את הפעילות האדירה שהרב עושה בנושא של משפט התורה. וכחלק בלתי נפרד, שאנחנו רואים גם בפרוספקטים, שראינו את הקמתו של בית הליכות עם ישראל, שכבר מחלום הופך ממש ממש למציאות. כסוד קטן, אני מרשה לעצמי לגלות, אני לא יודע אם הרב ירשה לי או לא, אבל אני אגלה. הכנס מחר מסתיים, וכל אחד הולך לדרכו. אני חושב שהרב אחרי 3 ימים כאלו של עבודה קשה זקוק למנוחה. אבל הרב מיד לאחר סיום הכנס, הולך לשבת בבית הדין לממונות, בקריית אונו, בדיון שמגיע מבית המשפט, מוריי ורבותיי, ששולחים מבית המשפט דיונים לכבוד הרב שליטה, דווקא לדון בדיני תורה ובדיני ממונות, אשרה העם שככה לא, אשרה העם שזה אלו רבניו בעזרת השם. אנחנו מברכים את כבוד הרב בברות התנה, נהור המעליה, להמשיך ולהקים עולה של תורה. לפני כשנה בערך, שנבחרתי להיות יושב ראש לשכת הטוענים הרבניים, עלו בפניי נושאים רבים, כאשר ביניהם באו ועלו השאלות לגבי בתי הדין לממונות בכלל בארץ. היום כידוע, בשביל להיות בית דין לממונות, לא צריך שום דבר, מספיק להקים איזה שלט, לקנות חותמת, ואתה בית דין לממונות. אף אחד לא בודק את ההכשרה המקצועית שלך, את הידע שלך, את הניסיון. בית דין לממונות מקימים ברחבי הארץ, ואנחנו רואים אותם צצים כפטריות לאחר הגשם. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. היינו חושבים, אני חושב שזה כבר עלה כבוד הרב בכנסים שעברו, להקים איזה ארגון על, איזה ארגון גג, שיהיה כעין מנחה, מאחד את כל הבתי הדין לממונות, על ידי הכשרה, השתלמות לדיינים בבתי הדין לממונות, על מנת שירימו את הרמה, להרים את קרנה של התורה, ובעזרת השם, שבתי המשפט ישלחו לא רק לבית הדין לממונות בקרית אונו, אלא לעוד בתי דין רבים ברחבי הארץ. ברשות יושב ראש המושב, הרב דוד לאו שליטה, הרב יהודה זולדן שליטה, שנמצא עמנו, אנחנו ניגש לעניין שלנו. הנושא למעשה הוא לא בא כנושא באוויר, אלא כמעשה שהיה. ומעשה שהיה, מוריי ורבותיי, כך היה, שני אנשים, ראובן ושמעון, שעובדים יחדיו במפעל, מפעל מאוד מאוד גדול בארץ, שמחזיק מאות עובדים ופועלים מכל הסוגים והמינים. יום אחד סח ראובן כמסיח לפי תומו מספר לשמעון ומתנה בפניו את צרותיו, שהוא נמצא במצב כלכלי לא הכי טוב. ושמעון ששמע את הדברים החליט על דעת עצמו לתת הלוואה לראובן. מה יש? הוא יכול כרגע לעזור ליהודי וקיים מצוות עשה מהתורה. למחרת הוא מגיע מעטפה, הוא בא $1,000, מחתימים את השטר, הלוואה כדת וכדין, והמעטפה עוברת מיד ליד, הלוואה בת $1,000 למשך 3 חודשים. לאחר 3 חודשים, ראובן מגיע מהמעטפה, הוא רוצה לקיים את השטר ולהחזיר את ההלוואה בזמנה, הוא מגיע למקום העבודה, ולפייתו הוא לא רואה את שמעון, שמעון לא נמצא, כל יום אנחנו נפגשים כאן, מה קרה היום הוא לא נמצא? בבירור קצר שעלה התברר כי שמעון נמצא סמוך למיטת אביו, שנמצא בבית חולים, הוא צריך לסעדו ולקח חופשה לזמן בלתי מוגבל, לא יודע מתי הוא יחזור. ראובן לקח את אותה מעטפה, לא החזיר אותה לכיסו, אלא הניח אותה בהפקדה במשרדי המפעל עד ששמעון יחזור. לאחר מספר ימים, שבוע בערך, מתפרסמת מודעה במפעל שמי שלא משלם את דמי החבר עד סוף השבוע, מהחבר של אותו מפעל, אותו מקום, מפסיד את כל זכויותיו השנתיות. עוד מעט אני אדבר קצת על הזכויות במחבר והמהות שלהם. יפסיד את כל זכויותיו השנתיות. ראובן שמע את זה, מיד רץ לשלם, הוא לא רוצה להפסיד את הזכויות השנתיות, אבל כדרך אגב הוא נזכר, רגע, שמעון לא נמצא בעבודה, מה עושים איתו? אולי אני אשלם בעבורה, יש לי כסף ששייך לו? הוא מברר עם שמעון שילם, אמרו לו, לא שילם, יופי. הוא הולך, אני גם מבקש את המעטפה, מוציא את סכום הכסף ומשלם את דמי החבר בעבור שמעון. לאחר מספר שבועות שמעון חוזר, ראובן בשמחה מחזיר לו את המעטפה, בבקשה, פריעת בעל חוב מצווה, ומביא לו את המעטפה, שמעון פותח, הוא רואה חסרים כמה שטרות, אמר לו, ידידי היקר, אתה אולי טעית בחשבון, טעית במספר, אני הלוויתי לך $1,000, פה יש פחות. אמר לו, שילמתי בעבורך את דמי החבר, הנה בבקשה גם קבלה. שמעון נזעק, מי ביקש ממך לשלם? אני אמרתי לך לשלם דמי חבר? אני הייתי יכול להסתדר, יש לי חשבונות איתם, מה אתה משלם בעבורי? אני תובע ממך את מלוא סכום ההלוואה בחזרה. ראובן עובד עצות, מצד אחד הוא צריך לשלם פה $1,000, מצד שני הוא שילם כבר שם, וכמובן לא מוכנים להחזיר לו את הכסף ששולם בעבור חברו. לפני שניגע בפן ההלכתי, רק להסביר ולבאר באופן רעיוני על תשלום דמי החבר. למעשה תשלום דמי חבר זה סוג מסוים של מס פנימי, כמו שיש מס קהילתי בכל מיני מקומות מסוימים, גם במפעלים, במיוחד במפעלים גדולים, מקומות גדולים, חברות גדולות, קבוצות גדולות, יש סוג מסוים של מס פנימי, מס חברתי קהילתי, וכאן משתמשים במילה הזאת, מס זה מילה קצת שלא, אנשים לא אוהבים לשמוע אותה, כמו שהרב דוד אמר, זה לא כל כך, אבל אז אומרים דמי חבר, זה דמי חבר. למעשה דמי החבר האלו מאפשרים לאותו מפעל או קבוצה לפעול במגוון תחומים שאין להם תקציב מאיזה גורם מהרשויות או מכל גורם אחר לרווחת אותם העובדים או אותם אנשים שנמצאים בקבוצה. אני אתן מספר דוגמאות. דוגמה, סיוע משפטי לאדם שנפגע במהלך תחום עבודתו, או לא, לאו דווקא בתחום עבודתו, במחיר מוזל או לא תשלום, תלוי בוותק של החברות. כמובן הזכות להיבחר לוועד או לבחור לטובת הוועד ולהשפיע בתוך אותה קבוצה, שיפור תנאי העובד מול הרשויות כגון הסדרי גמולים, ייעוץ מקצועי חינם ומחלקת הדרכה שכוללת קורסים ומעיון, פעילות תרבות, ספורט ופנאי כגון סופי שבוע, מסיבות בחגים וכו'. כל הדברים הללו שהם לא נכללים בסל הפנימי של אותו מפעל או אותה קבוצה, משולמים על ידי אותו מס דמי חבר שמשלמים הקבוצה הזאת של האנשים. למעשה, לשאלה שלנו, מה הדין אם הוא חייב לשלם לו או לא חייב לשלם לו דמי החבר שהוא פרע בעבורו? בקור הדין מובא במשנה במסכת כתובות. המשנה אומרת שמה, כאשר אדם שהלך לחוץ לארץ, הלך למדינת הים, עזב את ביתו, כנראה עזב את ביתו שלא בידיעה ברורה ומוחלטת, ואחד השכנים רואה את אשתו שהיא נמצאת במצב כלכלי לא טוב, הוא רואה שמשהו שם לא בסדר בבית, אני לא יודע אם היא מחזרת על הפתחים או נראית לא טוב, אבל בכל אופן אותו השכן שם לב שמשהו לא בסדר בבית הזה, והוא יודע שבעל הבית כי אין האיש בביתו, הוא מחליט על דעת עצמו לפרנס את אותה אישה. לאחר זמן חוזר אותו הבא, בא השכן היקר ואומר לו, בכל זמן העדרותך אני פרנסתי את אשתך, בבקשה הנה תשלומים, רשימות, אני מבקש להחזיר לי את החוב. מחלוקת בין חנן לבני כהנים גדולים. חנן אומר, איבד את כספו. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואומרים, ישבע כמה הוציא ויתול. הגמרא מביאה שם שק לבטרה ונפסקה הלכה כמו חנן, שאיבד את מעותיו. וכאן נשאלת השאלה, למה? מדוע אותו אדם שהוציא כסף מכספו, הנה, מלשון הנאה, נתן הנאה לאשת חברו, אומרים לו, לא אדוני, מה שנתת, הפסדת. הרש"י מבאר את הטעם, שבעלה של אותה אישה פשוט טענה פשוטה. אני ביקשתי ממך שתיתן לאשתי כסף? אני ביקשתי ממך שתפרנס את אשתי? מה אתה מכניס את את עצמך בעניינים שלא שייכים לך, וכיוון שאני לא ביקשתי ממך, אין עליי את החובה לפרוע את הסכום הנ"ל. אבל עדיין הטעם הזה הוא לא מספיק, הטעם הזה הוא חסר. כמובן שאנחנו צריכים לרדת לעומקם של דברי רש"י ולהבין באמת את המשמעות של הדברים. ויתרה מכך, התוספות כתבו לכאורה להקשות מדין אחר, מסוגיה אחרת. יש לנו סוגיה של היורד לשדה חברו ונטעה ברשות, אפילו שלא ברשות. אדם ראה שטח חקלאי, קרקע חקלאית שיש כאלו רבות ברחבי הארץ, הוא כל יום עובר דרך העבודה, הוא עובר משם, רואה האדמה הזאת היא אדמת ראשים, אף אחד לא מנקה אותה, לא עושה בה שום דבר, עלה לו רעיון, הוא כבר כמה שנים רואה את האדמה ככה מוזנחת ושוממה, הוא יעשה שם מטע של אתרוגים. ככה עלה בו רעיון, הלך לאותו שדה, לא שלו, הקים שם מטע של אתרוגים, אחרי 3 שנים הוא בא לאכול בשנה הרביעית את האתרוגים, בא אליו בעל השדה, אמר לו, ידידי, זה השדה שלי, מה אתה עושה פה? אמר לו, שדה שלך, אתה הרבה שנים לא היית כאן. היורד לשדה חברו, אפילו שלא ברשות, אומרת הגמרא, הרי הוא מקבל שכר כאריס, עובד, פועל, בסדר, ירדת שלא ברשות, לא תקבל את השבח, לא תקבל את מה שעשית, אבל כפועל, מגיע לך שכר כפועל, היית כאן, נתת, עבדת, צריך לשלם לו משהו, לא בחינם. ואם כן, מה שונה הדין שלנו של פורע חוב של חברו משלם מזונות לאשתו שהוא פטור? עוד שאלה שואל התוספות ממקרה נוסף. מקרה דומה, אדם שעובר ליד חורבה, בית הרוס, נטוש, ובמשך כמה שנים הוא רואה את הבית נטוש, הוא אומר, תשמע, אני אין לי בית, אני רוצה לגור בבית הזה, הולך משפץ את הבית, גר בו כמה ימים, פתאום מגיע בעל הבית, דופק בדלת, אדוני, זה הבית שלי, תצא מהבית. איפה היית 10 שנים? לא, עכשיו אני באתי. כתוב, צריך לשלם לו את מה שנהנה. בעל הבית צריך לשלם לזה שישביח את הבית, את מה שנהנה. ככה מובא בגמרא, אם כן, שואל התוספות, מה שונה הדין שלנו משני הדינים הללו? אומר התוספות יסוד. ועם היסוד הזה אנחנו צריכים להתקדם הלאה. יש הבדל בין היורד לשדה חברו ונטעה, ובין אותו אדם שבנה חורבה לחברו, לבין האדם הזה. מה? כאן ההשקעה ניכרת בעין. כאן אנחנו רואים, הייתה שדה חרבה ושוממה, היום יש מטע. היה בית שומם, חורבה, היום יש בית בנוי. ההשקעה ניכרת בעין, לכן צריך לשלם מה שאין כן, באדם שמפרנס את אשת חברו, לא רואים שום דבר. אין השקעה ניכרת בעין, ולכן הוא פטור. כמובן יש להעמיק עוד בדברי התוספות, אבל הזמן קצר ולא נאריך בדברים. 5 דקות, אני רק בעמוד הראשון. אמנם קשה על הדין הזה, מגמרא מפורשת, ולכן התוספות מדמה את הדין שלנו למברח, הרי מנכסי חברו. יש דין שהאדם שראה אריה, או לאו דווקא אריה, כל נזק שבא על נכסי חברו, והוא הבריח את אותו אריה, הוא שמשון הגיבור, גער באריה, האריה ברח, אומר לו עכשיו, תשמע, אם האריה הזה היה, לא הייתי מבריח אותו, היה טורף לך, כמה כבשים, כמה עיזים, שלם משהו, הצלתי אותך מנזק, לא, אומרת הגמרא, מבריח הרי מנכסי חברו, פטור בעל הבית מלשלם לו. על הדין הזה קצת קשה, מגמרא מפורשת, לגבי רועה, שהוא מקבל את ה... כבשים של כל בני העיר על מנת לראות אותם בשכר או בחינם, ובא ארי או זאב לטרוף, הרועה ראה את הארי או את הזאב, ברח, השאיר את העדר כמו שהוא, וכמובן נהיה נזק גדול בעדר. אומרת הגמרא, הרועה חייב. למה? כיוון שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות, היית צריך לקרוא לרועים, לשלם להם כסף, לשלם להם כסף שיצילו את העדר מאותו ארי או זאב שבא לטרוף, אחר כך תנקה לבעל הבית מהחשבון כמה שעשה, אבל אתה היית צריך עכשיו לעשות את זה. למה לא עשית את זה? אם כן, לפי מה שאנחנו אומרים, מבריח הרי מנכסי חברו, אז למה צריך לשלם לו? אנחנו רואים שגם כאן, מהמקרה הזה של רועה, רואים שמבריח הרי מנכסי חברו, כן צריך לשלם לו. יש עוד קושיה גם במשיב עבדה, שבמשיב עבדה בעל הבית צריך לשלם לו, אם היה בטל מן הסלע, לא משלם לו את ההפסד של כמה שהוא מפסיד, שעה שלו זה 300 שקל, הוא לא ישלם לו 300 שקלים, אבל ישלם לו לאותו משיב עבדה כפועל בטל. אז גם כן, במשיב עבדה רואים שמשלמים לאדם עבור תרחתו, פעלו, אפילו שלא ביקשתי ממך לעשות, מה זה שונה ממבריח הרי, מנכסי חברו. באמת, רבנו תם מכוח הקושיות האלו, מביא יסוד. אומר רבנו תם, כל אדם שעשה פעולה עם חברו, גם אם היא לא ניכרת בעין, כדוגמה של הפורע חוב של חברו, צריך לשלם לו שכרו מושלם. היי, הגמרא פסקה הלכה במפרנס את אשת חברו כחנן שפטור מלשלם. אומר רבנו תם, לא, דווקא בבעל ואישה, דווקא במקרה הספציפי הזה, שהאדם שפרנס את אשת חברו, רק במקרה הזה הבעל יהיה פטור. למה? משום שבעלה יכול לטעון שהייתה יכולה להצטמצם ולחיות. מה שאין כן בדבר אחר, שאי אפשר לטעון את הטענה הזאתי, עוסק רבנו תם שיצטרך לשלם. אמנם דעת התוספות אינה כן, דעת התוספות סוברים שמן הדין, הפוך, התוספות אומרים, הפוך, לא כמו רבנו תם. גם במשיב עבדה וגם ברועה מן הדין צריך להיות פטור, רק יש תקנה מיוחדת שתקנו חזל שהרועה יתחייב לשלם יתחייבו לשלם לרועה או למשיב עבדה, כדי שיהיה להם איזשהו אינטרס ללכת ולהציל את ממון חברו. אז אומרים התוספות, דווקא במקרים כאלו יש סיבה לקום ולתקן תקנה, כדי שיהיה משהו שיזרז אותם להציל ממון חברו, מה שאין כן באדם שהלך למדינת הים, או כל פורע חוב של חברו, אין לנו אינטרס לתקן תקנות מיוחדות, כדי שאנשים ילכו ויעשו גמחים ויעזרו לאנשים אחרים, ולכן דעת התוספות שבכל אדם שפורע חובו של חברו, יהיה פטור. אני אקצר קצת בדברים גם מבחינת הזמן. הריף מביא בדבריו ודברי ירושלמי. ירושלמי אומר, אין לך אדם שנתפס על חברו וחייב ליתן לו אלא בארנון וגולגולת. זאת אומרת, לאחר מסקנת הפוסקים, וכך היא גם דעת הריף, והרמב״ם, שאדם שפרע חובו של חברו שלא מידיעתו, חברו פטור מלשלם לו ומלהחזיר לו, בא הריף ומביא הסתייגות. זה דווקא בחוב רגיל. אבל במס, מלשון הירושלמי, במס שאדם פורע מס של חברו, במקרה הזה, האדם שנהנה יצטרך לשלם ולפרוע את החוב של המס, וכך כתב הרמב״ם, מי שנתפס על חברו, ולקחו ממנו גויים ממון בגלל חברו, אין חברו חייב לשלם לו, ואין לך מי שנתפס על חברו, ויהיה חברו חייב לשלם לו, חוץ מן הנתפס מפני המס הקצוב, על כל איש ואיש בכל שנה. הרב המגיד מבאר את הטעם, מה שונה מס מחוב רגיל? מה פתאום במס? פתאום אנחנו באים ואומרים שבמס אתה חייב לשלם לו בעבור מה שהוא פרע בעבורך. אומר המגיד, הרב המגיד, ונראה לי טעם אלו מפני שחוקי המלך למשכן מחמד דברים אלו איש על חברו. זאת אומרת, המלך, ברגע שאתה לא תשלם, אז הוא לא מוצא אותך, הוא יתפוס מישהו אחר במקומך, ייקח ממך על חשבון השני. זה דרכו של המלך, מלך עושה מה שהוא רוצה. ולכן אינו בדין שיפסיד חברו בגלל זה שתפסו אותו והיה צריך לשלם בעבורו. אבל הרב המגיד לא כל כך מסכים עם הביאור הזה, והוא אומר מטעם אחר, אומר כיוון שהמס באופן כללי הוא מס שמוטל על כולם באופן שווה. שהמס שהמלך קוצב הוא מס שמותר, המלך מחליט איזה סכום הוא צריך עכשיו השנה לצורך חילותיו, היה מבצע עמוד ענן, צריך עכשיו תקציב יותר למשרד הביטחון, אז הוא מחליט שעכשיו אני צריך תקציב כזה, הוא מטיל את אותו תקציב על התושבים, ואומר להם אתם תסתדרו לבד, תשברו את הראש שלכם, אותי לא מעניין, אני רוצה שעד תאריך כך וכך, ישולם כל התקציב הזה, כל המס הזה, הגבאים, הממונים, הם עושים את החלוקה, מי ישלם וכמה ישלם, אם זה לפי מבחן הכנסה, או שזה לפי מספר נפשות, וככה מחלקים. אבל כיוון שהמס באופן כללי, הוא מוטל על כל אחד ואחד במילואו, באופן כללי, לכן במס דווקא אדם נתפס על חברו, ובאמת כך פסק בשולחן ערוך, אף על פי שהפורע חובו של חברו שלא מדעתו, זה בסעיף א', בסעיף ב' שם, בחושן משפט קכ"ח, פוסק בשולחן ערוך, אין לך מי שנתפס על חברו, חוץ מן הנתפס מפני המס הקצוב על כל איש ואיש. אם כן, אם אנחנו נבוא לומר לכאורה, לפי מה שלמדנו עד כאן, אותו אדם יצטרך לשלם לחברו בעבור המס שהוא פרה, הוא לא יכול לומר לו, אדוני, אתה שילם את החוב שאני הייתי יכול להיפטר ממנו, אבל בוודאי שניתן לחלק כאן כמה וכמה חילוקים. במקרה שלנו, המס הוא מותר על כל אדם ואדם ספציפית. זה לא מס כללי שמותר על כל העובדים באופן שווה. כל אדם ואדם משלם את המס, מי שלא משלם את אותם דמי חבר, הוא לא מזיק באופן עקרוני לחברו או לרבים. אף אחד לא יבוא לחבר שלך ויתפוס אותך ויגיד לך, אדוני, אתה תפרע את המס בגלל שהחבר שלך לא שילם את המס. לא, מי שמשלם מקבל את ההטבות, מי שלא משלם לא מקבל את ההטבות. ממילא, המס הפרטי, הדמי חבר שאנחנו מגדירים אותו כמס, הוא שונה לחלוטין מאותם מיסים רגילים שהפוסקים מדברים עליהם. אבל באמת, אני שוב ממש מקצר. כן. יש לציין שמדברי תשובת הראש שמובד בבית יוסף, הדינים של המס הקהל, מה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, מיסים פנימיים, הוא משווה אותם כחוב של מס המלך. ובאמת הראש לשיטתו פוסק שגם בחוב רגיל, גם כן אדם צריך לשלם לחברו. ושוב אמרתי שאני לא אריך בזה. הסמע והבח, הם כותבים שבכל אדם שפרע חוב לחברו, ולאו דווקא במס, כל אדם שפרע חוב לחברו, חייב חברו לשלם לו, כדברי רבנו תם, כדברי הראש, וכדברי רבנו ירוחם שפוסקים שהאדם חייב לשלם לו. הבח יתרה מזה, הוא אומר שזה נקרא ספק הדדינה, ולכן המוציא מחברו עליו הראיה. השח חולק במקום ואומר שלא, אומר הלשון השח, לשון יפה, אומר אפילו תפס מוציאים ממנו. למה? אומר, משום שיש יותר מ-30 פוסקים שסוברים כן, ואם כן, כל החולה קרא הוא בטל ב-30. הכוונה ב-30 הפוסקים שאומרים שכן צריך להחזיר. אבל במקרה שלנו, יש לומר, כיוון שהכסף שהראובן שילם בעבור שמעון על המס, זה היה הכסף שהוא מוחזק בו. נכון שזה מתורת הלוואה, ואני לא רוצה להיכנס כרגע לדברי המחנה אפרים, יש להערך בעניין הזה בדיני הלוואה, אבל הכסף שראובן פרע הוא מוחזק בכסף הזה. לבוא ולהוציא היום מראובן את הכסף שהוא מוחזק בו, זה לא דומה לאדם שפרע מס, ועכשיו הוא בא לחבר ואומר לו, תשמע, שילמתי בעבורך, תחזיר לי. לא, כאן הוא לקח מהכסף שהיה מיועד לתשלום החוב של שמעון, הוא הוציא מהמעטפה שלו, שהייתה מופקדת במשרדי המפעל, מאותו הכסף שהם מגיע לו, הוא הוציא משם ונתן את זה בעבור אותם דמי חבר. אז כאן לכאורה זה קצת מקום שונה, כי לכאורה היום המוחזק זה ראובן שפרע את החוב, אתה בא להוציא מראובן ולהגיד לו תשלם. אבל מצד שני, סוף כל סוף, אנחנו יודעים שכיוון שעדיין הוא לא פרע בפועל את ההלוואה, אז הוא יכול לדבר אותו מדין ההלוואה, ועדיין יש מקום להאריך ולפלפל בדין זה.
אני מאוד מודה לרב רונל אהרון, גם על ההרצאה, גם על השאלה, ואני מציין גם באופן מיוחד גם על העמידה בזמן. יישר כוח גדול, כי זה דבר לא פשוט. אני מבקש את רשותכם, וברשות הרב רצון הרוסי, היות שהרב אריאל לאחר מכן גם מגיע לסדנה נוספת, אנחנו הופכים מעט את הסדר, ובתודה לרב זולדן, ואני מבקש להזמין את הרב אריאל לגעת ולעסוק בנושא הגדול והחשוב של מיסוי במושב. מושב זה בעצם שאלה לא פשוטה, כי מזכרתי מקודם את המושג של כל דיני השותפים, שכל כולם מדברים בעצם על מושג של שותפות אחת הדדית, עד כדי כך שאם מישהו לא משלם את המס כראוי, הוא גוזל מחבריו, אז מושב כל כולו בעצם עם קופה בדברים מסוימים שותפים, בדברים מסוימים פחות. בדברים הללו, מניסיונו הישיר, הרב הגאון הרב יעקב אריאל שליטה, ישתף אותנו בנקודה של המיסוי מושב, בבקשה.
ועד הגאון הרב רצון הרוסי, עומד בראש הכנסים המכובדים והחשובים האלה, ועד הרב לאו, ועד הרב זולדן, שיש שיחתו, שנקדים אותו כי יש לנו עוד סדנה בגלל. הזדמנות זאת כאן של הכנסת דיינים. מושב זאת קהילה. ויש מסורות בעם ישראל, איך קהילה צריך להתנהג. מושב דתי זו הזדמנות פז ליישם את ה... קשה ליישם את דיני התורה בחיי המעשה, כי המדינה לא כולה מודעת ללכות התורה. המושב זאת מדינת התורה בזרם פין. שם אפשר ליישם את ההלכות כמות שהן, לכן הדיון שהביא לפניכם, דיון שהיה לפני 50 שנה במושב כפר מימון, שהייתי בו רב, והשאלה הנשאלה אז, התייעצתי אז עם הפוסקים, עם דברים הרב ולדברג ואחרים, בסוף הם נשאו את ההכרעה, בלי הכרעה, אלא אמרו, יש צעדים לכאן ולכאן. הדוגמה שאביא לכם עכשיו, מתוך הרבה דוגמאות אחרות, אבל דוגמה קטנה אחת. למשל הצעיר, בחלקו עדיין מורכב מרווקים. במשל היו רק 40 משפחות, ומספר ילדים קטן, ופתחו גנון. ברוך השם מספר ילדים גדל, וברוך שגנון קטן, ולא מכיל את כל הילדים. צריכים לבנות גנון נוסף, לזכור גננת נוספת, לגילים צעירים יותר. שכך צריכים להעלות את המיסים. תנו הרווקים, אנחנו לא צד בעניין. עדיין לא נשואים, אין הילדים בגיל. ולכן אי אפשר לחייב אותנו לשלם מיסים על גנון של ילדים שעדיין אין לנו. וכאן השאלה העקרונית, דוגמה אחת מני רבות, דוגמה אחרת, אבל לא נדון, במשך הזמן המראה התפתח והכניסו ענף הפרחים. הפרחים דרש הרבה להגביל את המתח החשמלי, כדי שהפרחים יפרחו, היה צריך להרבות אור גם בלילה וחום בחממות, שדרש להכניס קו חשמל נוסף לכפר עם טרנספורמטור יקר. שוב פעם, ועלה מיליון שקל והיה צורך להעלות את המיסים. טענו חלק מהאנשים בכפר, לא כולנו גדי פרחים. אנחנו לא צריכים את הטרנספורמטור הגדול הזה. גדי פרחים, הם צריכים, שהם שלמו, לא אנחנו. אני אעסוק בגנון כרגע, כי ידע הייתה השאלה הראשונה, אבל השאלה המאפיינת במושב, שיש צרכים שחלק מהציבור צריך אותם, וחלק לא צריך אותם. האם אפשרתי במס על כולם, או לחייב רק מי שהדבר מגיע לו אישית. כשאמרתי, הנושא הזה של מיסים בקהילה הוא לא חדש בישראל, יש לנו תשובות רבות מאוד, בנושא הנדון, מצאנו שאלות אחרות, אומנם לא של טרנספורמטור, לא של גנון, אלא שאלות אחרות. הרמ"א מביא בשם הרימינץ, כל צורכי העיר, אבל שמקצתן אינם צריכים לו, כגון בית חתנות או מקווה, אפילו אחי צריכים לתן חלקם. המקווה, שוב, רווקים יכולים לטעון, אנחנו לא צריכים מקווה, אין לנו נשים, לא צריכים, או נשים זקנות, יכולים לטעון, אנחנו לא כבר לא צריכים מקווה. או בית חתנות, גם כן, מי שכבר השית ילדיו, או שאין לו ילדים, אומר, לא צריך בית חתנות. אז אף על פי כן צריכים דרך המקווה, כולם חייבים לעשות בעוד, גם מי שלא צריך. הגר"א מביא תוספתא שאומר כך, מי שיש לו חצר בעיר אחרת, משעבדים אותו בני העיר לחפור עמהם בורות שכין ומערות. לתקן את המקוואות, את המים, דברים אחרים לא משעבדים אותו. כלומר, מי שגר, מי שנמצא בעיר כאן, יש לו חצר בעיר אחרת, הוא בזה לא צריך את כל הצרכים האלה. הוא כאן יש לו תעסוקה, הוא צריך דברים מסוימים, דברים אחרים לא צריך. בכל זאת, מחייבים אותו שעליהם מיסים יחד עם העיר, למרות שהוא אישית לא צריך את הדברים האלה. המורד אחד מביא משנה מסעת שקלים, שאומרת כך, חומת העיר ומגדלותיה באים משאר הלשכה. כמו ירושלים, הייתה צריכה להיבנות, כמו שהיודעים שסיפו מגדליה, שיתו אתכם לחילה, סוכו מגדליה, יש צורך לראות, ירושלים צריכה להיות עיר מכובדת, עיר בירה, עיר הקודש, צריכה להיות עיר מכובדת גם כן, צריכה חומה, מגדלים. את זה בנו משארי הלשכה, מהעודפים שערו מהשקלים. לא תושבי ירושלים בנו אותם. זה בנו על חשבון הציבור כולו, ולא תושבי ירושלים. מדוע? כי אומנם זה בנו את ירושלים, אבל כאן הצורך של המגדלים והחומות הוא לא רק של ירושלים, זה צורך כללי של כל עם ישראל כולו. פה היא דבר מעניין, שדבר כזה שירושלים הם פטורים מלבנות את החומה לבדם. כי הצורך הוא לא רק שלהם, הוא צורך של כלל ישראל. לכן, רואים שהנושאים כאלה מורכבים, מתי כן, מתי לא. הרמ"א מביא בשם הראש, פסיקה אחרת. אם הוצרכו להוציא הוצאות שעזור למסר, שזה חובותיהם, כידוע לצערנו, אילצו את היהודים בגולה, לעסוק רק בהלוואות, בריבית. נתנו מהם קרקעות, גזלו מהם, רכוש אחרי גזלו מהם, פרנסות אחרות אסרו עליהם. בין הפרנסות העיקריות שיהודים נאלצו, השתמשו בהם, זה שטרות. אחר כך האשימו את היהודים שמלווים בריבית. עד היום הכינוי במילון אוקספורד, מה זה ג'ו? זה אדם שמלווה בריבית. לא, שנדע, אנחנו יהודים, אף עקום, זה התואר של יהודי. לצערנו כך, תיארו אותנו, הם עשו, ויראו אותנו המצרים, ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. הבעיה היה שהלוו כסף לשטר, כסף לשר, והשר לא פחד לחובות. וצריך עכשיו לנהל, אז לא תתנו משפטים, ותשתדלנות, איך להוציא מנו וחזרה לפחות החובות. לא כל היהודים עסקו בשטרות, זה חלק גדול עסקו, חלק לא עסקו בזה. האם העיר כולה צריכה לעסק בהוצאות של השתדלנים, בכל ההוצאות המשפט כדי לגבות השטרות שלהם? אז אם יצחו, אומר, זה, אלה שאינם נושאים, אינם חייבים. רק מי שעוסק בשטרות חייב, מי שלא, לא. אבל כאן שתי פסיקות סותרות. המרים מן ספסק, הרמב"ם מביא שניהם, שכל צורך העיר, גם בהתחתנות ומקווה, משלמים גם מי שאין לו, גם מי שלא צריך. לעומת זאת, שטרי חובות, הוא אומר שרק מי שיש לו עסקים השטרות, לא מי שלא צריך. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהשאלה שאנחנו דנים בה, של הקנון, היא שאלה שתלויה בשאלה הזאת, האם כמו המרימיץ או כמו הראש. הסמא מחלק בין שני מקרים. הוא מחלק בין צורך כללי, של עצם כל אדם זקוק לו, ורק במקרה מי שלא צריך, לבין דברים שמהותם לא כלליים. מקווה זה דבר כללי. לא ייתכן שעיר תהיה בלי מקווה. צריכים את זה. נכון, במקרה לא בלי רווק, לא צריך. במקרה אישה זקנה, לא צריכה. אבל באופן עקרוני, כשמדברים על קהילה יהודית, קהילה יהודית באופן טבעי צריכה מקווה. כי רוב הציבור צריך את זה. אז יחידים שלא צריכים במקרה, זה בגלל או בגלל שעבר זמנם או שלא הגיע זמנם. אבל זה לא אומר שלא צריכים את זה. אגב, הרווקים יום אחד יצטרכו את זה. אז בינתיים, זה מכנה עקרונית, מקווה זה צורך כללי. רק במקרה יש כאלה שלא צריכים. זאת אומרת, עיסוק בשטרות זה לא עניין עקרוני שהעיר צריך לעשות בשטרות. במקרה בעיר הזאת יש הרבה אנשים שעוסקים בהלוואות, ולכן צריכים מישהו שישתדל עבורם. אבל יש להגיד שצורך העיר זה צורך מקרי של אותם אנשים. אם כן, אבל זה נקרא דוגמה, הרי מה עצמו בשולחן ערוך אורח חיים, תפרי שנו, בעצם אני אומר כך, שאמרים, גובים מאות אתרוג לפי ממון, ידעו מצווה, כידוע בחוץ לארץ, לא לכל היה אתרוג, קנו אתרוג משותף, כלומר, הקנו אותו ונתנת להחזיר, אז גובים מאות אתרוג לפי ממון, וידעו מצווה מונח תפי על השירים לעניים, אתרוג מודר, השירים ישבו יותר. ואישה פטורה מליתן במאות אתרוג, או אם אינה חייבת לו. הנה, אתרוג זה צורך כללי, אבל אישה לא צריכה. אז היא פטורה. אגב, כאן שהתפשט המנהג, שגם נשים נוטלות אתרוג, ויש אפילו מנהג ירושלים, שנשים ספרדיות מברכות על האתרוג. נכון, הרב עובדיה התנגד למנהג הזה, אבל הרב עובדיה הוא מעיד, והכי זה מביא, שמנהג נשות ירושלים לברך על אתרוג. אז אפשר להגיד, היום זה היום כמעט רוב אנשים נוטות אתרוגים, לכן אולם לא מצד הדין, מצד הנוהג, אז אפשר להגיד שאישה חייבת. אבל במקום שלא היה נוהג שאישה חייבת, אז אם כן, אישה לא חייבת באתרוג. אז אם כן, נאמר, שפעם, החוב הזה הוא תעל רק למי שמשתמש, משום השם שלו. המעריל עצמו יש לו תשובה אחרת, מקרה אחר. היה עיר, עיר קטנה, קהילה קטנה, שהיה בעניין, היה בעניין פלוס, אבל ראש השנה, בין כיפור, חלק מהגברים נסעו לעיר הגדולה להתפלל אצל רבותיהם, בשיעו את הקהילה בלי מניין. כדי להשלים מניין, צריך לזכור חזן ומתפללים אחרים שיבואו לעיר להשלים מניין. אז המעריל חייב גם את אלה שיצאו לעיר. אנחנו לא צריכים, אנחנו במקום אחר. העיר צריכה ראש השנה מניין. עכשיו מדברים מסתירות בדברים האלה. מתי צריכים את זה? כאן המעריל חייב אותם. בתרוג הוא פתר את האישה, שהיא לא צריכה. אבל במניין הוא חייב. כי אפשר לומר את האביאל. באופן עקרון, אישה לא צריכה לתרוג. לכתחילה מצאת לתרוג חצי הציבור. רק על הגברים. נשים פטורות. לכן, במהות העניין, באופן עקרוני, זה צורך חצי ציבור. רק חצי הקהילה צריכה. חצי הקהילה צריכה לתרוג. לעומת זאת, מניין, הקהילה צריכה מניין. זה שבמקרה יצאו מחוץ לעיר ואחרו פעמים במקום אחר, זה בעיה פרטית שלהם. אבל בעיקרון, העיר צריכה מניין. אז לפי הסמך רואים את הבחנה בין צורך כללי לצורך צורך אישי. מה? איזה דבר? נכון. והרווקים, הרווקים טעמים שלא צריכים. הרווקים טעמים שלא צריכים. הנישואים, הנישואים גם. הנישואים יותר פשוט, נכון, לא כולם ילדים בגיל, אבל בואו נבדוק גנון נוסף, אז הגנון הזה ישרת גם את הגילאים הבאים. זאת אומרת, מי שישב לו ילד בן שנה, בו שלוש שנים יצטרך את הגנות. ארבעת המינים, אתה יודע, אז זה הולך למשפחות. אז הילדים לא בתמונה. דברנו על הרמים של המיסים. ראשי המשפחות, הילדים של המיסים. החתם סופר, חולק העסמה, ואומר הסבר אחר. הוא אומר ככה, מקווה בית חתנות, אין לך אדם שאתה לא מצטרך את זה. גם הרווק, שאני לא צריך, אי פעם הוא צריך. אני רוצה שמתחתן. נכון, הזקנה, אפשר להגיד שגם לא צריכה. אבל ידוע, לפעמים גם קורה שזקנה אולי זקוקה, צריכה את זה. גם זה קורה. אני אגיד כדוגמה מעשית, וחיה גם הרבנות, כבאה אישה בת 80 להינשא. יש לנו מקרים. רק בשבוע ניסינו אישה, זוג בני 80. שינסו מזל טוב. היא לא צריכה תפילה? נכון? גם זקנה בת 80 צריכה תפילה. תפילה אחת צריכה. אז כן, אי אפשר לומר שהזקנה לא צריכה בכלל. ורווקים עדיין מי אבא שלא צריכים. אם ירצה שהם, ינסו, יסחרו. לכן החתם סופר אומר, זה דברים שבכוח. דברים שבאופן פוטנציאל, כולם יצטרכו פעם, זה נקרא חיוב שיחל על כולם. לעומת זה דבר שאין הכרח שיקרה, בשביל שטרות, כל אחד יהיה בשטרות, או אתרוג. אנשים אף פעם לא יצטרכו את אתרוג. אבל מניין, נכון כרגע, אותו אלה שיצאו לצריכים, באופן עקרוני, אם הם היו בעיר, הוא צריכים את המניין, בכוח גם הם צריכים. אם כן, יש כאן חילוק אחר, בין בכוח ובפועל. הנפקמינה בין הסמה לבין החתם סופר, כאילו של השלם. לפי החתם סופר, הרווקים מתחילים לשלם. כי בכוח הם התחתנו ויהיו להם ילדים. לפי הסמה, יש מקום לומר, להתלבט בשאלה הזאת, האם גנון צורך כללי או צורך מקרי. אם כי נסתבר במה, גם לפי הסמה, זה צורך כללי. כאן אני רוצה להכניס נקודה נוספת והיא. אבל לפני כן, יש דיון אחר, מקרה אחר בעיר. רצו להביא מוץ, מורה צדק, רב, פוסק, מורה הוראות. היו בתלמידי חכמים. הם טענו שהם לא צריכים. תלמיד חכם לא צריך רב. הוא עצמו רב. הוא לא צריך, יש לו שאלה במטבח, נקף וגדירה, הוא יודע את עצמו את הפסיקה, הוא לא צריך את הרב. מי צריך את הרב? בלבטים צריכים רבנים, הוא לא צריך את הרב. ולמרה מה שפסק, כשתלמיד חכם המורה הוראות לעצמו, פתור שאתם הציבור בעשת רב. מראה מה שפתר אותו, מי לכן הם לא צריך רב. זה לא דרך בשלה הזאת. לפי החתם סוף באמת, תלמיד חכם לא יצטרך רב. הוא מתרחם ברמה שהוא יודע הלכות, הוא לא צריך רב, הוא לא יצטרך רב. לפי הסמה, העיר צריך רב. הוא במקרה לא צריך, אבל היא צריכה. הרי לנו שהנפקמינה בין הסמה והחתם סוף תהיה בשלה הזאת, והמראה מלשיך, האם תלמיד חכמים יכולים לומר שהם לא צריכים רב. אני גם לפעם ויכוח אחרי בדיוק, היה לנו בית כנסת קטן, שעצמו גדל, צריך לא בזה גדול. תמנו כמה אנשים, אני לא צריך בית כנסת גדול, אני מספיק בית כנסת קטן, אני אעבוד פלל, אני אצטופף, אני אעמוד, אמרו, או שעשו, נעשה רחבה, נעשה גגון, צמוד בית כנסת, שיהיה צורך, אני מוכן לעשות בגגון. אני לא צריך דווקא להתפלל בתוך בית הכנסת. תרחיב בית הכנסת, עשו רק איזה תלה. למה לא בית כנסת מפואר מחובה? אנחנו פסקנו שעיר צריכה בית כנסת מכובד ומפואר, ולא יכול להגיד, אני לא צריך בית כנסת מכובד, אני יכול לספר בית כנסת פתוח. מדוע? מדוע שמשום שבית כנסת זה צורך עירוני. וכאן אנחנו עושים אותם משניות, ספטות, עשרות בשאלות האלה. עיר צריכה עקרונית כמה דברים. עיר צריכה חומה עוד לתיים. יבוא אדם להגיד, אני לא צריך חומה. יש לי קדח משלי, אני לא צריך חומה. מי מתחשב בו? קופין אותו. צריכים, העיר צריכה בור מים. אדם, אני יכול לשתות מים אם קונה רק מבקבוקי מים. לא צריך. אין טענות כאלה. דברים ש... באמת הסמה צודק בעיקרון, בעצם גם החתם סופר אומר, ביום אחד תצטרך את זה. יש דברים שהעיר כעיר צריכה. בית כנסת עיר צריכה. רב צריך, נכון? מה המשיך? אני מודה שאני שיקושיה. נכון שאתם לכם לא צריכים רב. אבל מצד שני, העיר צריכה רב. ירד עד שלא צריך רע. חוץ זה גם תלמידי חכמים, למשל, תלוי מה רב. אם הרב רק מורה צדק, רק פוסק הלכות, יכול לך להגיד לא צריך. אבל צריכים רב בעיר, לא רק לפסוק הלכות. נדבר, גמרא מוזכר הרבה פעמים, בפירקה, כשאני דורשים דרשה, כולם צריכים לבוא. צריכים כולם לבוא. לא ייתכן שאפילו תלמידי חכמים, שפטור מדרשה. כבוד התורה מחייב שכולם יהיו. יש דברים בעיר שהעיר שצריכים את הרב, גם בעיתור ייצוגי, דברים נוספים. יש את זה. מי יעשה רובה? מי יעשה מקבל? מי ידוק את זה? אתה בחכם הפרטי הזה, זה לא אחריותו. צריך מישהו שאחראי לעיר. אז פה יבוא מישהו, אני לא צריך רוב, כי אני לא, לא, אני לא מטלטל. אבל השאלה היא, אין לו אחריות לפי אחרים. לכן יש המרמל שמדבר מקרה חריג מאוד, שלקחו רק מורה צדק, רק לפסוק שאלות ביורדה. לא צריכים רב שאחראי לכל צורך העיר, כי רב שבאורי צורך העיר, קשה לי לומר שתלמיד חכם נגיד, אני לא צריך אותו. גם אם הוא לא צריך אותו. העיר צריכה, העיר צריכה מורה צדק. לא ייתכן שעיר יהיה בלי מורה צדק. זה עיר, זה קהל בישראל. תלמוד תורה. עיר צריכה תלמוד תורה, אבל שהיא צריכה חומה דתיים, כמו שגמר מהסבתא אומרת, אני חומה שאת כאן גדלות, אלו תלמיד חכמים, ותניחות של בית רבן, לא ייתכן שבעיר לא יהיו, לא ייתכן של בית רבן. אמר המפורסמת, שאחד על העיר, תראה לי, תניתור קרתא. אמר, ראה לו את השומרי העיר, אלה חבר בקרתא, תראה לי, מי מלמדי תינוקות בעיר? כשיש בעיר לימוד תורה, מלמדי תינוקות, זה עיר בישראל. זה לא דין אישי מצד הילדים שלא לחנך. שאלה אם העיר הזאת יש בה תלמוד תורה או לא. נכון, גנות לא תלמוד תורה. אם זה היה תלמוד תורה, זה היה פשוט לי, ברוך השמש, שגם אם אדם אין לו ילדים, תלמוד תורה זה עניין של העיר, זה כמו חומה ודתיים. זה כמעט ברזל שלנו.
למה תלמיד חכם
פתור
לשנים לחומות
העיר? יש לי
בקשת מפתידה פשוט. שאלה מצוינת, באמת, מערים תלמיד חכם באמת מוגן, לא פשוט. החזון יש לדבר על זה בהרחבה, בבת הסמידה, בסנגי. זה לא פשוט. הפירוש שתרש שם בגמרא, שכוריזים גזרה לעיר, זה בגלל שאין בתורה. אם יש בתורה, הגזירות הן גזרות. אבל לא זה פשוט תלמיד חכם שפטור אישית. עובדה, יותר חכם לא עושה מקלט. כשיש אזעקה, תלמיד חכמים לא הולכו למקלטים, לא הולכו למקלטים. אז אומרים, זה לא פשוט הסיפור. זה לא בגלל הגנה אישית שהוא פטור. אלא בגלל שהוא מגן עליהם. הוא מגן עליהם, לא מישהו מוגן, הוא מגן. יש איזה תשובת רדב"ז, זאת אומרת, אם אתה מדבר עם עצמו, רואה את עצמו לא מוגן, הוא לא יכול להגן מפטור. כן, כדי חכמים מגנים על העיר, לכן הם תורמים תרומתם, החכמים מסבירה שהם לא עובדים, זה הסבר אחר לגמרי. כתבתי זה במקום אחר. כן, שהם לא עובדים, והעיר צריכה לשלם עבור העבודה שלהם. במקום עבודה, לא כשיצחו לעבוד, הם צריכים ללמוד. זה מין פטור מסין כזה, לא פטור כמו שחושבים שההגנה פשוטה, שהם לא צריכים להגנה. זה לא פשוט, לא כפשוט, כמו שאתה חושב. תראה בחזון יש. עניינים, כן, גנון זה לא תלמוד תורה. מצד שני, כולם יודעים היום, גנון דתי, ילד בגיל 3-4, לומד שם ברכות, לומד פסוקים, הלכה מפורשת, ילד בגיל 3, אבי לך לומד תורה, תורה, ציווה, משה, משה, כאלה, יעקב. לכו היום לרבה בית ישראל, נכון, הבית נלמד גם כן, אחד הילד לומד את הפסוקים האלה, מגננת. הגננת לומד אותו, הגננת לומד אותו תלת ידיים. אני יכול לזה בנכדים הקטנים שלי. הם לומדים לתלת ידיים, הם לומדים ברכות מסוימות. ילדים מ3-4, היום לומדים בגנון יסודות של יהדות. נכון, גם הבית, אבל אין להשוות את הילד שנמצא בגנון כל יום, הגננת עושה את זה בכישרון שלה, עם סיפורים ולברכה, והיא מלמדת לילדים יסודות. לכן, לפי אני יודעתי, גם גנון דתי, שבו ילדים לומדים יסודות של יהדות, זה גם כמעין תלמוד תורה, זה חלק מצורכי העיר כעיר, זה כמו שהעיר צריכה חומה ודתיים, כך עזרה שהתינוקות שבה ילמדו עירת שמיים ותורה גם ברמה שלהם. לכן לפי אני חייבתי את הרווקים לשתף בהוצאות של המסים.
אני מאוד מודה לרב הגאון יעקב אריאל שליטא, והייתי מבקש אולי רק להוסיף מילה אחת קטנה. הרב דיבר והדגיש את החשיבות של רב בעיר, עד כמה שגם אם כולם תלמידי חכמים, גם הם זקוקים לרב. יש בסוף מסכת חולין דרושים נחמדים מפי הרב המהר"ם שיף, מהר"ם שיף. והמהר"ם שיף יש לו הערות קטנות שהוא כותב שם, ובין ההערות הערה מאוד נחמדה על שורה שאנחנו אומרים מדי יום בתפילה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. שואל המהר"ם שיף, איפה כתוב בפסוק הזה שהם מרבים שלום בעולם? אני מבין שכתוב בכל בנייך לימודי השם, כולם תלמידי חכמים. אבל איפה מוצאים פה את השורה השנייה שמרבים שלום בעולם? אומר המהר"ם שיף בדרך הדרוש. יש כאן שאלה ותשובה. וכל בנייך לימודי השם, כולם לימודי השם, כולם תלמידי חכמים, ורב סימן שאלה, אז מה יש לרב לעשות? מה נשאר לו לעשות? שלום בנייך, שלום בין הבנים. ואני חושב שכולנו יודעים, כל הרבנים שעוסקים בפועל, עד כמה שגם התפקיד של לעשות שלום בנייך, שלום גדול, דבר חשוב. והנה גם עכשיו חלק גדול מביטוי של שלום בין בנים, בא לידי ביטוי בנקודת הוויתור, ומקודם ויתר הרב יהודה זולדן על זכותו, אבל כעת זו הזכות שלנו, בבקשה לשמוע את דבריו, בשאלה ההלכתית המעשית כל כך עבור כולנו. אתה נותן צדקה, ואתה מקבל אחר כך אישור למס הכנסה, טופס 46, ועל סמך האישור הזה יש לך זיכוי מסוים, אז נתת צדקה, האוצרת הזאת היא נחשבת, אתה יכול להחשיב את זה כחלק מכסף שנתת, שקיבלת, על השאלות הללו ועוד, ברבע שעה קצרה, כי אנחנו כבר באיחור, הרב זולדן, בבקשה.
מוריי ורבותיי, ברשות הרב רצון הרוסי, מעמיד משפטים לישראל בדור הזה, בשנים אלו, כנס ה-22, הקב"ט, בחי ובורך ישראל, ברשות מורי ורבי הרב יעקב אריאל, הרב דוד לאו, הרב רונאל, ידידיי, כפי שאמר הרב לאו, נשתדל בזמן קצר להתמודד עם שאלה מאוד מאוד מעניינת, של היחס בין מיסים, צדקה, לבין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אולי אנשים רואים את זה לפעמים שקבלים קבלה, לאחר שהם נתנו תרומה, אז כתוב שם מאושר מס הכנסה, ויש שם איזה מספר ארוך, או שמכתחי שפונים אליהם, אומרים, דרך אחד זה מוכר מס הכנסה, מה הסיפור, מה העניין. ובכן, זה עולה? כן. ובכן, במדינת ישראל יש חוק שגם קיים בהמון מקומות בעולם, שאם אדם תרם שנת מס, תרם סכום מסוים, מסכום מסוים ועד סכום מסוים למען האמת, הוא יכול לקבל אחר כך החזרים במס. ולמעשה זה אינטרס של מדינת ישראל, כמו בהמון מדינות בעולם, שאנשים באמת יתרימו לגופים, שזה לא לכל גוף, במסגרת התקנה הזאת או הפקודה הזאת, זה גם מוגדר למי אתה נותן, לא לכל גוף שאתה נותן. יש מה שנקרא מוסד ציבורי, זאת אומרת מחליטים, יש רשימה של מוסדות, שאם אתה תורם להם, אז אתה בא למס הכנסה, בסוף שנת המס, עושים לך את החשבון, ופותרים אותך מסכום מסוים, בחישוב מתמטי מסוים, פותרים אותך מלשלם את המס. אני, לצורך ההרצאה הזאת, הלכתי ובדקתי במה מדובר וכמה מדובר, כשסבר את האוזן, ובכן יש במדינת ישראל 33,000 עמותות שרשומות ברשם העמותות, ורק לכ-4,500 מהם יש אישור או הכרה כמוסד ציבורי, שמי שתורם להם, אז הוא באמת מקבל את ההקלות במס. אבל מי שיתרום ל-28,500 האחרות, אז הוא לא יקבל הקלות במס. מי שקובע מי עם המוסדות הציבוריים הללו, המוכרים הללו, שהם יהיו דרכם אפשר לעשות את הפרוצדורה הזאת, יש ועדת הכנסת, והיא בעצם זו שקובעת, זאת אומרת, יש פה גם איזה קצת מרכיב פוליטי בסיפור הזה, אבל זה נניח לעניין הזה. בכל מקום, בגדול, שורה כדי, אני לא אומר עכשיו נתונים ועובדות מדויקים, אבל רק כדי ככה לדעת במה מדובר, בוא נניח שאדם מתפרנס בשנה כ-12,000 שקל, 120,000 שקל בשנה, זאת אומרת 10,000 שקל בחודש, והוא יודע, הוא שכיר, הוא יודע פחות או יותר שהוא מרוויח נגיד 10,000 שקל בחודש, והוא יודע גם שהוא נגיד בכל חודש, בוא נגיד שהוא אדם לארג' באמת נותן מאיסרק סופים כמו שצריך, מעשרת אלפים שקל הללו, הוא נותן 1,000 שקל בכל חודש לצדקה. יש לו הוראות קבע, יש לו גופים שנותן להם, הוא יודע שזה החוק אומר שבמקרה כזה הוא יכול לקבל 35% ממה שהוא תרם, הוא יכול לקבל בחזרה. זאת אומרת, אם נעשה עכשיו חשבון מתמטי גס, אדם שמרוויח בשנה 120, חישוב שנתי כמובן, מרוויח 120 אלף שקל בשנה, ונגיד שוב, רק זה, אני אומר שזה נכון, ונגיד שהוא בסך הכל יצטרך שלם 20 אלף שקל מס, הולך מספרים עגולים כדי שאנו כאן נחשב את זה, והוא יודע שהוא בשנה תרם 10,000 שקל, או נגיד 12,000 שקל, הוא תורם בערך כל חודש 1,000 שקל להצדקה, נעשה את זה חשבון של 35% מזה, זאת אומרת, הוא בסיכומו של דבר לא יצטרך שלם 20,000 שקל מס הכנסה, אלא בערך משהו כמו נגיד 16,000 שקל. זאת אומרת, ישנם 4,000 שקל, אני עשיתי את החישוב בדרך, בראש, משהו כזה, אולי טיפה יותר, טיפה פחות, אז בערך זה משהו כזה, יוצא ש-4,000 שקל, משהו בעצם נתן להצדקה, זה בעצם פותר אותו מתשלום מס. זאת אומרת, למס הכנסה הוא צריך להעביר 16,000 שקל או סכום דומה, בכל ולא 20,000 שקל. יוצא אם כן, שהוא בעצם את החוב שהוא היה צריך, הוא יודע מראש, כל אחד יודע פחות את התחשיב, כמה הוא משלם, יכול להיות חודש מיסים וכן הלאה, גם שכירים, גם עצמאים. יוצא מכאן שבעצם סכום מסוים שהוא נתן לצדקה, זה בעצם פורע לו את המס. ואז השאלה היא, האם באמת יש זה חס לקריטיון או לגדר שאדם שפורע חובו כלפי רשויות המס, האם זה נקרא אדם שפורע חובו מן הצדקה? שזה כבר, כפי שמיד נראה, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט. אמנם, החוב, גם שאנחנו משלמים למס הכנסה, אני יכול להיות קשה גם להגדיר זאת כמה, אבל אפשר להניח הנחה כזאת גם כן, שחלק ממה שאנחנו נותנים למס, הולך באמת לנגיד לצרכים חברתיים, צרכים ביטחוניים, וכל אחד מה שמשלם בכל חודש או בכל שנה, יש איזה אחוז מסוים שזה הולך, אולי בענייני רווחה, בענייני חינוך, בענייני ביטחון, מדינת ישראל, הסכומים כמובן מדובר בסכומי עתק, שצריכים הרבה הרבה כסף, עכשיו יש הוצאות של מלחמה, ויש בתי חולים, ויש מערכות רווחה וחינוך וכן הלאה, אז סביר להניח שחלק מסוים מהגרושים המסוימים שלך, שאתה שילמת ביחס הכולל, בסכומו של דבר הגיע למקומות של רווחה ושל בריאות וכן הלאה הסדר הזה. עכשיו נחזור לעניין עצמו, מדינת ישראל בעצם מעודדת את הדבר הזה, זה מתחבר פה, אני לא אפתח אותו עכשיו, בטח לא ברבע שעה, מה שמאוד מפותח גם השנים האחרונות בארץ, מה שנקרא מגזר שלישי, זאת אומרת, יש גופים ועמותות פרטיות שהם תורמים ועושים כל מיני פעילות חברתיות, יש שם מפעלים שלמים שיש חלק מהעניין שהם תורמים לחברה, אם זה בכסף או בהתנדבויות אחרות ומעשי חסדים, באמת דברים נעשים גדולים, תמיד נשאלת השאלה אם זה גם לא, זה קטע אינטרסנטי, אני אגיד, אתה רואה, החברה הזאת תורמת לחברה, תורמת לקהילה, תורמת לציבור, אחר כך שיהיה איזה מכרז, והחברה הזאת תגיש את עצמה למכרז, תגיד, אבל אני חברה שתורמת לקהילה, זאת אומרת, זה לא רק לשם שמיים, אלא יש גם איזה חשבונות אחרים. אז זה דיונים שתמיד מנהלים, כל מי שעוסק בעניין הזה של מגזר שלישי, אבל בסכום הדבר, בסך הכל הכולל, אין ספק דבר נכון וטוב, ורק בשבוע שעבר ראינו הרבה עמותות, המון גופים, תורמים לחיילים ובגדים וסמיכות, דברים נצרכים, מלחמה שבאה ככה קצת בהפתעה, ואוכל וצ'ופרים ומתנות, והחתנים שלי רק סיפרו לי בשבת, כמה צ'ופרים ומתנות הם קיבלו במהלך הימים שהם חיכו שם בגבול. אז בסך הכל אנחנו רוצים את זה ומודדים את זה. השאלה אם כן, האם בכך שאדם נתן את הסכום הזה, את הכסף הזה, לצדקה, בעצם זה פטר אותו ממס, הוא פרע את חובו מהמס, האם זה תקין על פי ההלכה? עכשיו, כדי לפתור את השאלה הזאת, אני רוצה להקדים שההקדמה, שוב, אנחנו לא נאריך, אפשר להעביר? בסדר? תראות מה יצא לנו. כבר דיברנו, אז זה פה? יפה. כדי לראות את העניין הזה, על הקשרים של צדקה ומס, זה קשרים שאנחנו מכירים אותם בהלכה בהרבה מקומות. הנה לפניכם הגמרא במסכת כתובות, היא גם מופיע המסכת באבד, כבר מזכיר פה באתרא דף ח', זה בעצם הגמרא הכי מככבת כאן הייתה, אז נלך לסוגיה המקבילה במסכת כתובות, ושם הגמרא מספרת שרבה כפה את רב נתן ברמים לתת 400 זוזי צדקה. 400 זוזי צדקה זה המון כסף. אם אנחנו לוקחים בחשבון, כמו שמשנה מסכת פאה אומרת, ש-200 זוזי צדקה זה נקרא אדם ש... יכול להתקיים, הוא לא נקרא עני, הוא לא לוקח פאה, הוא לא הולך לשחרר פאה ולא צדקה. זה גם סכום שהם שמים בכתובה. זאת אומרת, סכום ראשוני בסיסי, זה יכול להיות קיום לשנה, ביגוד ואוכל וכן הלאה, אבל זה מדובר על סכום בהחלט מכובד. 400 זוז, שאני לא יודע אם הערך של 400 זוז בזמן רבה ברמת הברם היה כמו שכתוב במשנה בתקופת התנאים, אבל כנראה שמדובר בכוון על סכום כסף גדול מאוד, וכתוב שרבה אם כן כפה את רבנת הברמים לשלם את הסכום הזה. זאת אומרת, 400 זוז זה באמת הרבה, הרבה מאוד כסף. המשנה בכתובות אומרת בפרק ראשון, שבני כהנים שהיו מסיעים את בנותיהם, אז אומרים לחתן, אתה רוצה להתחתן מהמשפחה שלנו? תתחייב על 400 זוז בכתובה, שזה פי שתיים ממה שמשלמים בעצם לבטולה. זאת אומרת, זה באמת דובר סכום מאוד, מאוד 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 גבוה. התוספות במקום שואל, איך הוא כפה אותו כזה מסכום? אז אומנם יש רבנו גרשו, גם שיטה בבת רב דפחת באמת, על הדף שם מופיע, וגם בשיטה המקובצת בכתובות זה מופיע, שרבנת המרם היה אדם עשיר. יפה מאוד, ובאמת רואים להגנה בבטרה בדפיות, שאפילו יפרעו מאיזה מלכה שולחת כסף, זה מגיע אליו, נותן לי צדקה, רבעמי, זאת אומרת, אבא שלו, נותן לי צדקה, לא נותן צדקה, זאת אומרת, פדיון שבויים, זאת אומרת, והמשפחה כנראה עשירה, זה בסדר. גם על רב אגב כתוב שהאדם עשיר, והוא כופה אותו לתת את הסכום הגבוה הזה, שאלות תוספות, איך הוא כפה? הרי הוא הביא פה את הגמרא במסכת חולין, שהגמרא אומרת, שלא כופים בשצדקה, והכתיב מתן שכר בצדה. אמרה בחולין אומרת, שלא כופים אדם לקיים מצווה שמתן שכר בצדה. זאת אומרת, הוא לא שואל אותו מצד הסכום, הוא לא שואל אותו, אבל מצד שזה יש פה בעניין מיוחד, שמצוות עשה לא קופים על מצווה של שכרה בצדה. וכך אומר התוספות, לתוספות בבטרה יש ארבעה תירוצים, בתוספות בכתובות אומרת שניים מהם, ואני דפתי את הנוסח ואת הגרסה של התוספות בכתובות. הדבר הראשון אומר, יש לומר, דאג כפי בדברים, וזה מה שנקרא לחץ פיזי מתון. זאת אומרת, הוא שכנע אותו, הוא הפציר בו, הוא לא ממש הושיט את היד לכיס והוציא מהם. אבל התירוץ השני, התשובה השנייה שאומרת עשרות אינמים, קצרו ביניהם בני העיר לתת כך וכך לחודש. אם כך אקפי, כדברי הפרקם את בבטרה, דירשאים בני העיר להסיע על קיצתם. להסיע על קיצתם ולהעניש, להסיע מכאן, להעניש על קיצתם, על מה שהם קצצו ועל מה שהם קבעו. שם באמת הסוגיה, כפי שכבר הוזכר מקודם כמה פעמים, היא באמת סמכות בני העיר לתת מיסים, שהוזכר הרב אריאל הזכיר כאן, על שער ובריח ובית כנסת, בתוספת שמופיעה, דברים מהסוג הזה. אומר התוספות הוא אישיתו, זאת אומרת, קבעו, בני העיר הסכימו ביניהם לתת כך וכך לחודש. עכשיו, לא כתוב בדיוק בגמרא, האם באמת בני העיר הסמיכו את רבה לקבוע את הסכום לכל אחד. זה לא הגיוני לבוא ולומר שכל בני העיר שילמו 400 זוז, כי אחרת לא מציינים דווקא שרבה קפה את רבנת הברמי. האם באמת הם הסמיכו את רבה שהוא ישית, הוא יקבע את הסכום לכל אחד ואחד, על בסיס מה... גם לא סביר להניח שאת כל המיסים, את כל ההצדקה, רק רבנת הברמי משלם. גם זה לא הגיוני. אבל יכול להיות שבחלט אנחנו רואים פה איזה מנגנון, שהופעל פה מנגנון של מיסים על מנת לגבות צדקה. גם לא כתוב לאיזה צדקה זה היה, לעניים, לאיזה צורך בדיוק זה היה הדבר, נקרא מיוחד, הצדקה השנתית, החודשית. מה בדיוק היה כאן? לא כתוב, לנו את הנתונים, הגמרא לא אומרת לנו בדיוק מה קרה כאן. אבל דבר אחד אומרת הגמרא, רבה כפה את רבנת הברמי של 400 זוז לצדקה, זאת אומרת, וזה בעצם היה על תקן של מיסים, או לפחות הופעל פה מנגנון של גביית מיסים על מנת לתת צדקה. זאת אומרת, יש איזו התאמה מסוימת או איזו משוואה מסוימת בין המושג צדקה לבין המושג מיסים. זאת אומרת, הצדקה יכולה לחשב כמס או גם להפך. זאת אומרת, למרות שפה לא כתוב הרקע, אם כי בהקשר של הגמרא בכתובות, שם אגב זה מופיע, בהקשר של מזונות ילדים, זו הסוגיה בכתובות מתת שמשם הדברים נמצאים, שם באמת, הרעיון הוא בהקשר של ילד עד גיל 6, איך לפרנס אותו, זה פשיטה, אומרת, מגיל 6 זה תקנה מיוחדת, יש תקנת רושה מגיל 12. מגיל 6, אז בדרך כלל מפרשים שזה באמת, התקן הוא התקן של צדקה. אני בשיעור אחר, וגם כתבתי את זה כבר, זה לא שזה לא צדקה לתת ילד בן 8 אוכל, אתה לא נותן לו צדקה כל יום. אפילו בעצם על כל ההורים, על כולנו, עוד לפני תקנת רושה אפילו, אפילו מנגנון של מיסים, זה חובה, זה פשיטה כזה, ברור שילד הוא לא הולך לעבוד ולא עומד בפני עצמו, וזה ברור שצריך לשלם את הדברים האלו. מכל מקום, אז ענייננו, הרעיון אם כן, שיש איזה קשר מסוים בין צדקה לבין מיסים, וזה לוקח אותנו, אני פשוט מדלג, אני לא רוצה לומר את הכל, הנה, יש עוד דוגמה אחרת, דילגתי תשובה מאוד מעניינת של הרשב"א, אבל אני מקצר, אנחנו עונה רחוקים מפסח, אבל יש מקומות שגם התשלום שהוא חד פעמי, הוא כל שנה, לקמחא דפסחא, הוא גם כן מוגדר כמיסים. כך למשל אומר הרמ"א, ושם הרזורה, מנהג כאילו לשים מס על הקהל, לצורך חיטים לתת בפסח לעניים. אז זה אומר גם כן בשולחן ערוך שבעתניא, אומרת יוטט כיסלב, מנהג פשוט בכל ישראל שכל קהל וקהל מסיבים מס, אבני איראן מצורך חיטים לפסח לקנותם ולחלקם לעניים, וכל מי שצריך וכו' וכו'. זאת אומרת, יש איזה משוואה מסוימת שהצדקה שפה במקרה הזה היא ודאי שהיא חד פעמית, כי זה כל שנה רק לפני פסח, היא מוגדרת כמס. זה בעצם הרעיון שפותמו במחד דברים. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, זה לוקח אותנו למה שאנחנו נרצה לומר כאן. הרי מה כותב בשולחן ערוך ביורדיה, ואני אומר, זה בלכות מעשר כספיים, זה לא בלכות צדקה, זה בלכות מעשר כספיים, אומר מה ככה. ואין לעשות במעשר שלו דבר מצווה, כגון נרות לבית הכנסת, לפני חנוכה, וזו קשור לחנוכה, או שר דברי מצווה, רק יתננו לעניים. זאת אומרת, אם אדם יעד כסף מראש כמעשר כספיים, זה אך ורק לעניים, אין לשנות את זה. יש סוגיה באבטה שם, גם כמדפחת עמוד ב', מותר לשנות מצדקה לצדקה, אבל גבי יכול לשנות, האדם יכול לשנות, אבל כאן אומר הרימה מביא זה בשם המעריל, אומר אין כזה דבר לשנות מעיית הכסף למעשר כסופים, זה הולך רק למעשר כסופים, ואפילו לא לראות שבית הכנסת, שזה תאורה בעצם של זמנם. על כך אומר התז ככה, וזה פה המפתח של כל העניין. אומר התז, וכל שכן לפרוע במיסים, זה אסור. זאת אומרת, אם אדם יעד כסף של צדקה למעשר כספים, שזה גם סוג של צדקה, אומר הזה, התז, אין מצב, לראות שבית הכנסת אסור, או דברים אחרים, דברי מצווה, ודאי לא לפרע מיסים. עכשיו אומר, ואף אגב, דיתא בפרק כמה דבא בתרא, שאפילו משהו מות העולם נוטלים בזרוע נחשב צדקה, מכל מקום, מקרי זה פורע חובו מן הצדקה. ואז השאלה בעצם, בה פתחנו, האם גם המקרה שלנו הוא זהה, הוא דומה, למקרה כאן שאתה אז מציג, שאדם פורע חובו מן הצדקה. הוא אומר, הוא עושה את החשבון, הוא אומר, אני יודע, אני אתרום כף כסף לצדקה, ובסוף השנה אני אלך למס הכנסה, סעיף 46, יוותרו לי על חלק. אז בעצם אני צדיק, אני גם נתתי צדקה, וגם הבחתי מס הכנסה פעמיים, מה שנקרא כפל מבצעים. האם זה אותו דבר או שזה לא אותו דבר? מפשט דברי התז, שהוא אומר, כל שכן זה פשיטה, עכשיו הוא מציין פה להגמרה במסכת דבא בתרא, בדפתית, שכתוב שם, הוא אומרת, אמר רב לזר, בזמן שבדם דש קיים, אדם שוקל שקלו, והוא מתחפר לו, עכשיו שם בדם דש קיים, אם עושה צדקה מוטב, ואם לא, באים עובדי כוכבים, נוטלים בזרוע, ואף על פי כן נחשב להם מצדקה, שמר ונוקסך הצדקה, פסוק בישעיהו. זאת אומרת, הרעיון שעומד פה, מה שהתז כיוון אליו, שגויים שלוקחים כאילו צדקה בכוח, וזה לא צדקה, הם לוקחים בעצם מס בכוח, אז אומר, אף פי כן אומרת הגמרא, זה נחשב צדקה. אז יש פה הסברים, הבאתי פה, נגיד זה בעל פה, המאירי, והמרשה אומרים דבר מאוד דומה, המאירי במקום אומר, מדוע באמת, למרות שהגוי לוקח בזרוע, זה נחשב צדקה, אז אומר, אני שכמו שכבר רב רונן הזכיר את זה מקודם, הגוי לא נתם שום דבר, אני רוצים סכום מסוים, אז הם לוקחים יותר מעשירי, וזה ככה, אני נפטרים מעניין, כי יודעים שמעניין אין להם מה לקחת. אז לכן, למרות שזה בזרוע, למרות שזה בכוח, אז כבר שזה צדוק בעקיפין ככה, שהרי אני נפטרים מהסיפור הזה, אז זה נחשב גם להגוי מנחשב צדקה, למרות שזה מוגדר כמס. גם עכשיו בעצם אומר אותו רעיון בקצרה. עכשיו השאלה היא באמת, האם התרנגולת שלנו, האם המקרה שלנו בכלל דומה למקרה הזה? באמת דעתי זה בכלל לא דומה, וזה לא קשור בכלל אחד לשני. באמת אין שום בעיה בכך שאדם נותן צדקה, וסכום דבר מתכזז לו במס הכנסה, זה, באמת דעתי, צריך להבחין פה בין המקרים. א', דבר ראשון, אנחנו לא מדברים פה על גויים שלוקחים בזרוע. ברוך השם, אנחנו חיים במדינה מתוקנת, וכל אחד יודע שהוא הולך לעבוד, הוא משלם מיסים, יש מיסים על מה שקרה מס על שכר עבודה, יש מיסים, אתה קונה משהו, אתה משלם מע"מ, ויש מס שבח ומס רכוש, ברוך השם, מדינת ישראל הרי בין המובילות בעולם בסוגי המיסים השונים שיש, אתה אפילו עושה פעולה פשוטה בבנק, גם כן לוקחים לך כמה עמלות, כל אחד הרי יודע את המשחק הזה מראש, וזה בסדר, וכמו שהרב לאו הזכיר מקודם, אם אתה לא, זה דינה דמוכות הדינה, אנחנו מקלבים, אנחנו חיים כאן, אנחנו חלק מהעניין, ואם אתה מרמה, ואם אתה מעלים, אז הנה חינם, אתה מת פסול להיות עד בכתובה, וגם בדברים אחרים אתה פסול להיות, זה גזע, כי ככה אנחנו חיים, זה סדר העניין, יש תשובה של, לא תשובה, בספר חסיד, שעובדו החסיד, אז הוא אומר, מי שלא משלם, אז הוא אומר, זה גם גוזל מהמדינה, גוזל מהחברים שלו, כי בסופו של דבר זה חסר, אז יקחו מאחרים, זה לא נכון שיקחו מאחרים. אז אכן, קודם כל זה לא בזרוע, זה לא שלוקחים ממישהו ותשברו את הראש, אחר כך תסתדרו עם העניים. מעניים, או שלא לוקחים בכלל, אפילו מה ששמענו פה מקודם, מס הכנסה שלילי, אז לא לוקחים מהם, זאת אומרת, המדינה מסתדרת איכשהו, לפי כמה שהרווחת, אז יש מדרגות המס כידוע, ויש כל מיני שיטות איך עושים את זה, זאת אומרת, זה לא, קודם כל לא מדובר פה על הליכה בזרוע. עכשיו, דבר נוסף, מעבר לזה, האדם הרי מראש יודע מה זה לא, כמו שהרימה הציג את זה כאן ואתה אז, אדם בעצם הכין כסף לצדקה, ופתאום הוא הלך ופרה מזה מס. זה לא מה שמדובר כאן. הוא שינה עם צדקה. נקודה, הוא עשה הצדקה ושלח לעמותות ויש הוראות קבע והכל בסדר. עכשיו בא מדינת ישראל ולא בזרוע, בלי כפוך, בין, טוב מאוד שעשית את זה, אנחנו רוצים שתעשה את זה, טוב לנו שאתה עושה את זה. אנחנו רוצים לעודד אנשים שיתנו צדקה, שיעשו מעשה חסד, שיעשו מה שנקרא פעילות קהילתית, פעילות חברתית, ואם אתה מפעל גדול, מצוין שתעשה, אנחנו רוצים בדבר הזה. אדם כדי לעודד אותך, כדי לשפר אותך מה שנקרא, אז אנחנו נקל עליך. זה בדיוק מה בא כיוון ההפוך. אנחנו רוצים שזה יהיה הדבר הזה. אז לכן, אם בסוכמו דבר יוצא שאדם גם תרם צדקה, ובאה המדינה ואומרת לו, אנחנו רוצים לעודד אותך, רוצים, בסדר, טוב מאוד, הלוואי ועוד כמה היו כמוך שעשו את הדבר הזה. אז ודאי שלא נגיד לו שאתה עכשיו פורע חובו, נכון שזה סוג של חוב, נכון שאלמלא הוא היה נותן צדקה, נחזור לדוגמה שמענו מקודם, הוא היה צריך לשלם את ה-20 אלף שקל בשנה, היו שמים את החשבון, ובסכומו של דבר הוא היה משלם את זה. זה נכון, אבל המדינה באה ואומרת, אנחנו רוצים הדבר הזה, אנחנו מעוניינים בדבר הזה, זה טוב מאוד שאתה עושה ככה. אז לכן היו דעתי, קודם כל, כמו שאנחנו אמרנו, אדם נותן, השיטו עליו זה כמס, אבל זה קמחא דפסחא, אז מה בכך? טוב מאוד, אנחנו רוצים שתעזור לעניים. אם אתה לא מבין את זה לבד, אז אנחנו נגיד שכל אחד נותן איקס כסף לפני פסח לקמחא דפסחא. אין מלא היו קופים אותה, אתה צודק. שזה התשובה של הרדבה שדילקתי. שהתשובה של הרדבה בדיוק הוא אומר את העניין הזה, שהוויכוח בין העשירים, נגיד בקצרה, כבר שאלת, אז אני אגנוב עוד דקה, שהוויכוח במקום מסוים בין העשירים לעניים. העשירים אמרו מה זה משלם אלה, אנחנו לא יכולים לחסות את הכל. ואני אמרו שיגידו סכום קבוע לכולם, וזה נגבור את העניין, וכל אחד יעשה את המעמד שלו. אז אומר הרשב"א, זה תלוי בכל מקום ומקום, יש גם ערוך השולחן הזה, שאומר, המציאות שלנו השתנתה מזמן הרשב"א, זה נושא מאוד מעניין ומרתק של עצמו. אבל זה נכון, אתה צודק ברמה העקרונית, גם יש אולי מקום להבחין בין מס לצורך עניין מסוים לגנון, לתלמוד תורה מה שאמרנו פה מקודם, או דברים אחרים, אבל שוב, במישור העקרוני, ודאי מסחר עבודה. ודאי מסחר עבודה, וגם ממסים אחרים, אבל ודאי מסחר עבודה, שאדם משלם ונותן תרומה, ועושה את החשבון שלו, ומחר שאנחנו רוצים בזה, והמדינה מודדת את זה, וכל העולם מודדים את זה, הפוך, עוד יש, אני קראתי בפרט לקראת הכנס, קראתי קצת חומר על זה, אז יש היום את תנועה שלמה, אנשים שעוסקים בתחום החברתי, שאומרים שמדינת ישראל, אנחנו נצטרך להיות קצת מפגרת, לעומת מדינות אחרות בעולם, שמקילים עוד יותר, ועושים עוד יותר דברים טובים, אנחנו צריכים להתקדם, כי מה שנקרא המגזר השלישי, זה דבר חשוב מאוד, גם מבחינה חברתית, מעבר לקטע הכלכלי פה. זה חשוב שיש חיות, ולא צריך להגיע לעיתות של מלחמה ומצוקה, כמו שהוא שבוע שעבר, סתם שכולם, ישראל ערבים זה לזה, ועוזרים זה לזה, ואם באמת התגמול בא דרך הקלות בעיני מס, אז זה ודאי שזה דבר טוב וכולם מרוויחים מעניין.
אולי נסייע לרב, דיבר על זה הלכתי, כי הרב זה ראי כאן, דיבר פה עבורה, בשימוש של המושג ברירה, היא אמורה לגבירה. הוא מורה, הדבר לא מפריע, שגור המס, היה נבוא, מוכר לה את אור.
טוב, זה כבר, לפי התוספות בגיטין זה לא פשוט, אבל...
אז אולי נסייע לזה.
טוב, שקור.
לרב רצון הרוסי שליטה על הכנס, מודה לרב אריאל, לרב זולדן, לרב רונל אהרון, מודה לציבור שזכינו מעט להוסיף פרטים בסוגיית המיסים, כשאנחנו מתפללים כולנו לזכות לרגעים הגדולים שבהם יהיו כאלו שיביאו בני נחר והם יבנו חומותייך, ובעזרת השם נזכה כולנו ליום הגדול של הבית הגדול במהרה, אמן.
כולם, אני מודה לידי הרבה גדול, שנהג יסירותו ברמה ובתמונה, הקדוש ברוך הוא יגיד לי, תזכרו לנו, תורה ולעזרה, זה יעלה למעלה. מוריי ורבותיי, לקראת המשך הבא, אמרנו בתשעה לכנס, שהשנה התייתמנו במאור ענק, תאום גדול בתורה, מגדולי הפוסקים בתורנו, הרעון הרבי יושי, זכר צדיק לברכה, ולכן ייחדנו מושב מיוחד לזכרו, ו... יושב בראש המושב הזה, ידידנו ותירנו, הרב יעקב אדרעי, ממש ותיק מאוד מאוד בבית המדרש ובמכונות שלנו, וגם השתתף קבוע בכנסים, ולמרות שהוא איש חסיד ומחבר עולמות בתוך נשמתו, את האחדות, גם ההכרה בגדולתו של מאור, יהיה הכיבוש שלו אשר יהיה,